המסכת הבאה שנעסוק בה ברגעים הבאים, מסכת ערכין, זועקת זעקה שמהדהדת מסוף העולם ועד סופו. כל אדם באשר הוא אדם, יש לך את הערך, יש לך את הכבוד, יש לך את המעמד הבסיסי שלך, יהיה מה שיהיה, מה שרק לא יעבור על האדם. כל הדברים הכי קשים, כמה שהוא ירגיש שהוא מוכה, מושפל וחאוב, עדיין את הערך שלו יש לו, אף אחד לא יכול לקחת את זה ממנו. זה המסכת שלנו, מסכת ערכין. אחד מגדולי האומה שהעמיד לנו הקדוש ברוך הוא אחרי ההרס הגדול שהיה בזמן מלחמת העולם השנייה בשואה האיומה, היה אדמור הבעל הבית ישראל מגור, זכר צדיק וקדוש לברכה. כמה שנים אחרי השואה, בשנת תשי"א, הוא אמר דבר תורה, והוא כתב את מה שהוא אמר בכתב יד קודשו, וכך הדברים שלו. אחר התוכחה, פרשת ערכין. הפרשה של ערכין, שהמסכת שלנו עוסקת בפרשה הזאת, המקור שלה כתוב במקום מאוד מאוד כאוב, מאוד מאוד קשה. זה היה אחרי התוכחה הנוראה שהקדוש ברוך הוא מוכיח בפרשת בחוקותיי, אם חלילה עם ישראל לא ישמעו בכל השם את העונשים הנוראיים שהקדוש ברוך הוא חלילה נותן שם בדברי המוסר. ומיד אחרי התוכחה איזה פרשה מגיעה? פרשת ערכין. כמה ערך של כל אדם ואדם. מה זה בא לרמז? אומר בעל הבית ישראל מגור, הגיד כבוד קדושת אדוני אבי זכרונו לברכה, הוא מתכוון לאדמור בעל האמרי אמת, להגיד חשיבות בני ישראל, שיש לכל נפש מישראל ערך אף על כל מה שעבר עליהם. יש לכל ישראל, לכל אדם מישראל ערך אף על כל מה שעבר עליהם, יהיה מה שיהיה, יש לו את הערך שלו. הוא מביא שבאמצע התוכחה כתוב שם, ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם. המדרש, חז"ל כותבים בתורת כהנים, וכי מה הניח להם? לא מאסתים ולא גאלתים, מה השארת לנו ריבונו של עולם? שואלת כנסת ישראל את הקדוש ברוך הוא, אחרי התוכחה הכואבת שהוא הוכיח אותם, ואחרי העונשים המרים כמובן שהוא העניש אותם. הלא גאלם ומאסם, וכל מתנות טובות ניטל מהם. אז מה נשאר לעם ישראל אחרי כל התוכחה הקשה הזאת? אלא זה התורה שנשאר להם. זה התורה שנשאר להם. שעל ידי זה יכולים לשוב למקומם. בזכות התורה שנשארה לנו, אנחנו יכולים אחרי כל מה שרק יהיה, לחזור חזרה למקום מחצבתנו, למעמדנו ולכבודנו. ואין שיעור רק התורה הזאת. זה הדבר היחיד שנשאר לנו. וזה מה שירומם אותנו ויקים אותנו. ולא רק זה, אומר התורת כהנים, זה מה שמרומז פה בפרשה של התוכחה, בתוך הפרשה של התוכחה. ואף גם זאת, מה הכוונה לזאת? וזאת התורה, וזאת התורה שעושה משה, תורת השם. אומר הבית ישראל, הוא כותב בלשון קודשו, שפרשת בחוקותיי כל שנה קוראים לפני קבלת התורה. מה זה בא לרמז לנו על העניין של התורה? וזה הרמז מקודם קבלת התורה, להתחזק בתורה. וזה יסוד קיום בני ישראל, לימוד התורה. כל אחד ואחד מעם ישראל יש לו ערך, הוא יקר, הוא חשוב, הוא מוערך. אבל מה, איך מגיעים לערך הגדול הזה? על ידי שעוסקים בתורה. בטח כשעוסקים בענייני ערכין, זה בוודאי מעלה את הערך של כל אחד, אחד ואחד מישראל. המצווה הזאת של ערכין, שעל שמה ובעניינה המסכת שלנו עוסקת, באמת המסכת שלנו עוסקת באופן כללי בנושא אחד, זה הנושא של אדם שנודר ומקדיש ממון לבית המקדש. בית מקדש עומד על תילו, אבל הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הזכות שיהיה לנו חלק בהוצאות של בית המקדש, ויש לנו כל מיני דרכים איך לתרום, כל מיני תרומות לבית המקדש, ואחד מהדרכים לתרום זה דרך ערכין. מה זה ערכין? אז יש, כמו שאמרנו, בסוף פרשת בחוקותיי, סוף ספר ויקרא למעשה, מובא שם שאדם רוצה לתרום, הוא יכול לתרום כמה ששווה ערך של אדם פלוני, האדם, אני רוצה לתרום לדוגמה, או כמה שהערך שלי, אני מעוניין לתרום. שם יש דבר מאוד מעניין. אתה שואל אותי, כמה הערך שלי, כמה הערך של אדם פלוני? אז יש דרך מאוד פשוטה לבדוק כמה בן אדם הערך שלו. הולכים, למשל, לבדוק, כשהוא רוצה להימחר להיות עבד, כמה אנשים מוכנים לשלם עליו. ולפי זה נדע מה הערך שלו. אבל זה דרך אחת לתרום, כמה שבן אדם באמת שווה, זה כשאחד אומר, דמי עליי, הוא אומר. או ששווי של אדם מסוים הוא מקבל על עצמו בנדר. זה הוא צריך לתת כמה שהוא שווה, או כמה שבן אדם הוא שווה, אם הוא היה נמכר כעבד. אבל כשאדם אומר, ערכי עליי, מלשון ערכין, או ערך אדם פלוני עליי, גם כן מלשון ערכין, אז התורה קובעת סכום קצבה לכל בן אדם, תלוי אם הוא זכר או נקבה ובאיזה גיל הוא. אם אנחנו עכשיו פותחים את המסכת, כדאי באמת בקצרה להגיד את הסכומים. הסכומים שהתורה קובעת, כמה צריך לשלם לפי הגיל של האדם או אם הוא זכר או נקבה, זה בפירוט הבא. מגיל חודש עד גיל 5 שנים, זכר הערך שלו 5 סלעים. נקבה 3 סלעים. מגיל 5 עד גיל 20, זכר זה 20 סלעים ונקבה 10 סלעים. מגיל 20 עד גיל 60, זכר זה 50 סלעים ונקבה 30. ומגיל 60 ומעלה, זכר זה 15 סלעים ונקבה זה 10 סלעים. זה סכום שהתורה קובעת לערך של האדם. זה מאוד מעניין, כי כשבאדם אומר, הערך של אדם פלוני עליי, אני מעוניין לשלם את הערך של באדם פלוני, מה זאת אומרת שהתורה קובעת 5 סלעים, 10 סלעים? מה פירוש הסכומים האלה? אז יש פה למעשה, בין האחרונים, שני פירושים מובילים. פירוש ראשון זה של הצופנת פענח, שהוא אומר שהתורה מחדשת שברגע שאדם נדר, שאדם הוא נדר שהוא רוצה לתת ערך אדם פלוני, יש שומה בקצבה קבועה. זה חידוש כזה, כך כותב ספר צופנת פענח, הוא כותב את זה בפרק ח' הלכה י' ט' בערכים. מעניין, החזון איש כותב דבר מאוד מאוד שנתפס בשכל, דבר שאפשר להבין אותו. הוא אומר בסימן חפתת סעיף קטן א', הוא אומר שערכין זה לא מדובר על עניין פה של כמה אדם שווה, מה אנשים מוכנים לשלם עליו וכדומה, אלא זה ערך כבוד האדם ומציאותו. זאת אומרת, הכבוד של הבן אדם, המציאות שלו זה הערך. זה סוג של דבר בסיסי שבן אדם, עצם זה שהוא נמצא פה בעולם הזה, עצם זה שהוא אדם, יש לו ערך. עכשיו, יש חילוק מאוד גדול בין הצופנת פענח לבין החזון איש, למי שרוצה ככה את הדיוק. הצופנת פענח לומד שערכין זה מלשון ערך, שאדם מעריך כמה דבר מסוים שווה. אבל יש קצבה מיוחדת שהתורה קבעה כשאדם נודר בלשון ערכי עליי. לעומת זאת, החזון איש לומד שערכין זה מלשון, יש לי הערכה אליך. אתה אדם מוערך, יש לך את הכבוד שלך, את המעמד שלך, יהיה מה שיהיה. וזה הערך שהתורה קוצבת וקובעת, עצם כבוד האדם ומציאותו, זה בעצם סכום שהתורה קובעת כמה צריך לשלם. ובזה נבוא אל המלך, אל התורה הקדושה, אל המסכת הנפלאה, מסכת ערכין. אומרת המשנה הקדושה, הכל מעריכין ונערכין. כל אחד ואחד יכול לנדור נדר ולהגיד על עצמו, על הערך של עצמו שהוא מעוניין לתת לבית המקדש, בין כמה שהוא ואם הוא זכר או נקבה, ועל ערך שמישהו אחר הוא יכול לנדור שהוא רוצה לתת לבית המקדש. וגם נערכים, מישהו אחר יכול להגיד עליו. זאת אומרת, נערכין הכוונה, אם אני נודר נדר, על מי אני יכול לנדור שאת הערך של פלוני אני רוצה לתת? אז כולם נערכים, כמובן חוץ מאלה שנפרט בהמשך. כאן אנחנו עוברים לעוד סוג של נדר, שנודרים להביא לבית המקדש כסף, ערך של אדם מסוים, אבל פה אנחנו כן הולכים לפי כמה בן אדם הוא שווה. הכל נודרים, נודרין, דיינו. אני יכול, כל אחד יכול לנדור נדר שהוא מעוניין לתת כסף לבית המקדש, לפי שווי כמה בן אדם מסוים שווה, כעבד, כמה שבאמת הערך שלו, ונדרין, כל אחד ואחד, אפשר לנדור נדר כמה שהוא שווה, ככה בן אדם שנדר ייתן לבית המקדש. והמשנה מפרטת, מי הם אלה שאפשר להאריך וגם מאריכים וגם נערכים, נודרים ונדרים, כהנים, לוויים וישראלים, נשים ועבדים. עכשיו, נשים ועבדים, כשהם נודרים, מאיפה יש להם כסף לשלם? אז אם הכסף שלהם זה של האדון או של הבעל, אז הם יצטרכו לשלם אחרי שהם ישתחררו ממנו, או אחרי שהאישה תתגרש מבעלה. עכשיו המשנה מפרטת כאלה שהמציאות שלהם קצת יותר שונה. טומטום ואנדרוגינוס. טומטום זה אחד כזה שלא יודעים עליו אם הוא זכר או נקבה, מכיוון שהמקום של הסימנים אטום. אז הוא ספק זכר, ספק נקבה. ואנדרוגינוס, המילה אנדרוגינוס מורכבת משני מילים ביוונית. יש מילה שאומרת אנדרו, שזה זכר ביוונית, וגינוס זה נקבה ביוונית. אחד שיש לו גם סימני זכר וגם סימני נקבה. אז טומטום ואנדרוגינוס נודרין ונידרים. הם יכולים לנדור, לתת לבדק הבית, דהיינו לבית המקדש, סכום כמה שבן אדם מסוים שווה או כמה שהם בעצמם שווים. וגם נידרין, אנשים אחרים יכולים לומר כמה שהטומטום או האנדרוגינוס הזה שווה, ככה הוא רוצה לתת לבית המקדש. אפשר לעשות כזה נדר. ובנוסף, טומטום ואנדרוגינוס ומעריכין. זאת אומרת, הם יכולים לנדור נדר ערך אדם פלוני עליהם. אבל לא נערכין. מישהו אחר לא יכול להגיד על טומטום למשל, ערך טומטום זה עליי, או על אנדרוגינוס. למה? שאינו נערך אלא הזכר ודאי ונקבה ודאית, כמו שהתורה אומרת, והיה ערכך הזכר, והנקבה, לא כתוב אבל אחד שהוא ספק או אחד שהוא גם וגם, שיש לו את שני הסימנים. חרש, האדם שלא שומע ולא יכול לדבר, שוטה שאין בו דעת, למשל בחגיגה מובא שכל מה שנותנים לו הוא קורע, הוא הולך לישון בבית קברות, כל מיני סימנים שהוא לא, אין לו דעת, וקטן שהוא גם כן בלי דעת, אלה נידרין, זאת אומרת, אפשר לנדור את הערך שלהם, ונערכין, אפשר לנדור גם נדר ערכין בערך שלהם, אבל לא נודרין ולא מעריכים, הם עצמם לא יכולים להתחייב כסף, אין להם דעת להתחייב כסף ולנדור, מפני שאין בהם דעת. אומרת הגמרא, המשנה מביאה רשימה של כאלה שמעריכים ונערכים, אבל היא פותחת ואומרת, הכל מעריכין. מי כלול בהכל שלא מפורט בכהנים, לוויים, ישראלים, ברשימה שמפרטים. להיתויי מי? אומרת הגמרא, להיתויי זה בא לרבות מופלה סמוך לאיש. אחד שכבר הגיע לגיל 12 ויום אחד, עדיין לא הביא שתי שערות, אבל הוא כבר שנה לפני, כשהוא נהיה איש, הוא סמוך לאיש, הוא כבר לפני שהוא נהיה בגיל 13. אז אם הוא מופלה, דהיינו הוא נודר נדרים ובודקים אותו והוא יודע למי הוא נודר, והוא באמת יש לו דעת לנדור נדרים, אז אם הוא מעריך, הערך שלו יש לו באמת חשיבות. עכשיו, מה שכתוב, הכל מעריכין ונערכים, נודרים ונידרין, המילה הכל שכתובה בהתחלה, היא כוללת גם את כל הרשימה. אמנם היא כתובה הכל מעריכין, אבל היא כוללת גם הכל נערכים, הכל נודרים, הכל נידרים. אז עכשיו הגמרא תפרט מה הכל בא לרבות גם בנערכים, נודרים ונידרים. שואלת הגמרא, מה שכתוב נערכין, המילה הכל שכתובה שם. להטויי מי, מה זה בא לרבות? אומרת הגמרא, זה בא לרבות מנובל, אדם שהוא חאור, מכוער ומאוס ומוקה שכין, גם אדם כזה יכול מישהו אחר לנדור נדר כמה שאדם הערך הזה, כמה ערך שיש לו אותו אדם, הוא רוצה לתת לבית המקדש. התורה אומרת, גם אם הוא כזה בן אדם, מנובל, מוקה שכין, שהוא מרגיש שאין לו שום ערך, בכל זאת אומרת התורה, דע לך, יש לך ערך כמו כל בן אדם אחר. מבחינת ערכין, מבחינת הכבוד הבסיסי שלך, אתה אדם כמו כל בני אדם בעולם. ולכן אם אדם נודר ערכין אפילו על מנובל ומוקה שכין, הוא חייב לשלם כמו שהוא נדר על הבן אדם הכי מיוחד בעולם. סל כדת החמינה, היה עולה על דעתנו, נדר בערכך כתיב. מה זה נדר? נדר זה לפי השווי שבן אדם שווה, ככה אחד נודר את השווי של הבן אדם. ובערכך זה נדרי ערכין, כמה שהתורה קוצבת. והתורה מסמיכה בין הנדר לפי שווי לבין הערך שזה ערכין, שזה סכום קבוע. וזה בא ללמד אותנו, כל שישנו בדמים, היינו חושבים לומר שרק כל שישנו בדמים ישנו בערכים. מי שיש לו שווי שמוכנים לקנות אותו כעבד, הוא באמת יש לו קצבה במה שהתורה קוצבת לערכין. וכל שאינו בדמים, אחד שאין לו שווי, אולי הייתי חושב שאינו בערכין, אי אפשר לנדור נדרי ערכין עליו. כמה שמלן, וזה שכתוב נפשות, כתוב שם נדר בערכך נפשות. אבל הנפשות בא לרבות כל דו, לא משנה מי זה. עצם זה שזה נפש, כבר יש לו ערך, יש לו כבוד, והערך שלו זה כמו כל אחד מבחינת ערכים. מה שכתוב, הכל נודרין, נודרין להיתוי אימי, אומרת הגמרא, זה באמת אין פה חידוש, אבל רצו להגיד נידרין, אז אמרו גם נודרין. נידרין יצטריך לי, נידרין להיתוי אימי, מה זה בא לרבות? אילה היתוי טומטום ואנדרוגינוס, בעד יכתיב, קטני לו. זה כתוב מפורש במשנה, שאפשר לנדור עליהם. ואילה היתוי חירש שוטה וקטן, לרבות שאפשר לנדור את השווי שלהם, גם זה בעדיה קטני לו, זה גם כתוב במשנה. אילה היתוי פחות מבין חודש, להגיד שגם הוא יש לו ערך שאפשר לנדור עליו, בעדיה קטני לו, משנה בדף אי עמוד א'. ואילה היתוי עובד כוכבים, שאפשר לנדור את השווי שלו, בעדיה קטני לו, זה בעמוד ב' שם בדף אי מובא במשנה, שיש גם לעובד כוכבים נדרי כמה שהוא שווה. אפשר לנדור לבית המקדש. אלא אומרת הגמרא, לעולם להיתוי פחות מבין חודש. באמת זה בא לרבות קטן, תינוק פחות מבין חודש ימים. ותני, פה במשנה שלנו כתוב את זה ברמז, שכתוב הכל נידרין, הכוונה שאפשר לנדור גם על קטן פחות מבין חודש. והדר במשנה בהמשך מפרש את הדוגמה הזאת. רש"י כותב בפירוש הראשון, שכשכותבים אחר כך למשל תינוק פחות מבין חודש, זה רק דוגמה גם לשאר הדברים שנדרים, שכתובים אחר כך מפורש. כיוון שדיברנו על, כשהמשנה כותבת הכל, מה זה בא לרבות, מי זה כולם, מה זה בא לרבות, אז הגמרא מביאה פה עכשיו רשימה ארוכה של כל מיני משניות שגם שם כתוב הכל, והיא מנסה להבין מה זה בא לרבות. הכל סומכין. כשאדם מביא קורבן, יש מצווה שהוא יישען על ראשו של הקורבן. מצוות צמיחה, משנה אומרת, הכל סומכין. להיתוי אימי, מי זה בא לרבות? להיתוי יורש. כשהאדם, אבא שלו נפטר והוא ירש אותו, ואבא השאיר עולה או שלמים, והיורש מביא את הקורבן בשביל אביו, הוא גם סומך את ידיו על ראשו של הקורבן של אביו. וזה לא כרבי יהודה, שסובר שיורש לא סומך על קורבנו של אביו, כמו שנראה מיד בהמשך. הכל ממירין, גם זה יש משנה שאומרת, שכל אחד שיש לו קורבן, יכול לקחת בהמת חולין ולומר שהקדושה של הקורבן תעבור לבהמת חולין. חשוב לציין שהבהמת קורבן תישאר בקדושתה, אבל בהרבה מהמקרים הבהמת חולין הופכת גם כן להיות בקדושה, קדושת תמורה. כל אחד יכול לעשות את הערכין בקורבן שלו. להיתוי אימה את מי זה בא לרבות? להיתוי יורש ודלא כרבי יהודה, שסובר שהיורש לא מועיל שהוא עושה תמורה, הבהמת חולין לא תתפס בקדושת תמורה. איפה רבי יהודה אומר, גם לגבי סמיכה וגם לגבי תמורה, שהיורש לא, אין לו את הדין הזה? דתניא, יורש סומך, יורש מימר. יורש יכול לסמוך את ידיו על ראש קורבנו של אביו, וגם עושה תמורה לקורבנו של אביו. זה דעת הנקמה. רבי יהודה אומר לו, יורש אינו סומך, יורש אינו מימר. מה הייתה מהדרבי יהודה, שהוא באמת לא יכול לא לסמוך ולא לעשות תמורה? כי כתוב לגבי סמיכה, שאדם נשען על קורבנו, כתוב שם קורבנו, דווקא שלו, ולא קורבן אביו. אומרת הגמרא, ממשיכה, ויליף, לומדים מסמיכה לתמורה, כי צריך לשים לב, סמיכה עושים אחרי שכבר יש קורבן, בסוף, לפני ששוחטים את הקורבן. תמורה זה ההכלה של קדושה מהתחלה, על בהמת חולין. אז זה תחילת קדושה. יליף תחילת הקדש מסוף הקדש. תמורה, שזה תחילה של הקדש בבהמת חולין, שעכשיו רוצים להקדיש אותה בקדושת תמורה, לומדים מסוף הקדש במה מצינו. כמו שאנחנו רואים בסוף הקדש, כשבאים לשחוט את הקורבן שנשענים עליו, זה דווקא בעל הקורבן ולא יורש. ככה גם בתחילת הקדש, כשבאים להכיל קדושת תמורה על בהמת חולין, רק בעל הקורבן הוא זה שעושה את התמורה ולא יורש. מה סוף הקדש? יורש אינו סומך, אף תחילת הקדש יורש אינו מימר. ורבנן, שהם סוברים שיורש כן סומך וכן עושה תמורה. כי כתוב לגבי תמורה, המר ימיר, לשון כפולה. למה כתוב לשון כפולה? לרבות את היורש, שגם הוא עושה תמורה. וילפינן, סמיכה שהיא סוף הקדש, כי אחרי שכבר מקריבים, באים להקריב את הקורבן, עושים סמיכה. מתחילת הקדש, שזה תמורה, שאז מכילים קדושה חדשה על בהמת חולין, קדושת תמורה. מה תחילת הקדש? כמו לגבי תמורה, משכיוון שכתוב לשון כפולה, המר ימיר, אז יורש סומך, אף תחילת הקדש, אף סוף הקדש, גם לגבי סמיכה, יורש סומך. עכשיו, לפי רבי יהודה, הוא לומד מזה שכתוב קורבנו, שזה דווקא הבעל הקורבן ולא יורש, ורבנן סוברים שיורש כן, עושה סמיכה ותמורה. נשאלת השאלה, מה הם ילמדו מהמיעוט שכתוב דווקא קורבנו? ורבנן, היי, קורבנו, מהי אבדילי? מה הם ממעטים מהמילה קורבנו? מבעי אלי, זה שכתוב, שלושה פעמים כתוב את המילה קורבנו בקורבן שלמים. אז לומדים מזה שלושה מיעוטים. והאמת היא, שגם רבי יהודה לומד את המיעוטים האלה מהפעמים האחרות שכתוב קורבנו. ותכף נראה איפה משתלבים הלימודים בין רבנה לבין רבי יהודה. בכל אופן כתוב שלושה פעמים קורבנו, מבא אלי. פעם אחת קורבנו, לומדים, דווקא הקורבן שלו בעצמו, הוא צריך לסמוך ולהישען על ראשו של הקורבן לפני ההקרבה שלו. ולא קורבן עובד כוכבים, קורבן של עובד כוכבים, לא עושים עליו סמיכה. מה שכתוב עוד פעם קורבנו, לומדים, שדווקא על קורבנו שלו עושים סמיכה, ולא כשהוא בא להקריב קורבן של חברו, הוא לא עושה סמיכה. פעם שלישית קורבנו, לרבות שעושים סמיכה כל בעלי חוברין לסמיכה. כשמביאים בשותפות קבוצה של יהודים קורבן, כל השותפים צריכים לעשות סמיכה על גבי הקורבן. ורבי יהודה, שמהפעם השלישית שכתוב קורבנו, הוא בא למעט שיורש לא עושה סמיכה על קורבנו של אביו, מה שכתוב קורבנו, ולומדים מזה לרבות כל בעלי חוברין לסמיכה, מה הוא ילמד מזה, מאיפה הוא ילמד את זה? לטלי, הוא סובר שבאמת לא כל השותפים צריכים להישען על הראש של הקורבן, לכן פעם שלישית קורבנו אצלו מיותרת, והוא לומד מזה למעט קורבן יורש שהוא לא צריך לסמוך על ראש קורבנו של אביו. והנה מאיטלי, גם אם נאמר שרבי יהודה סובר שכל השותפים צריכים לסמוך את ידיהם על ראש הקורבן, עובד כוכבים וחברו מחד קרא נפקי, זה שעובד כוכבים לא נסמכים על ראש של הקורבן של עובד כוכבים, וגם זה שלא נסמכים על ראש הקורבן של כשאדם מקריב קורבן של חברו, מחד קרא נפקי, מספיק פסוק אחד קורבנו למעט את שניהם, כי הרעיון אותו רעיון, אני לא אסמוך על ראשו של קורבן של מישהו אחר שאני מביא בשבילו. הייתרי לאו תרי, אז אם כן מיותר לו פעמיים שכתוב קורבנו, חד קורבנו ולא קורבן אביו, שיורש על קורבן אביו לא עושה סמיכה לפי רבי יהודה, ואידך לרבות כל בעלי חוברין לסמיכה, שכל השותפים עושים סמיכה ביחד. ורבי יהודה, שהוא מעט שיורש, הם בודים תמורה, היי, המר ימיר, מה יביד לי? מה הוא לומד מכפל הלשון המר ימיר? הרי מזה למדו רבנן, שיש כן תמורה ביורש, מבא אלי לרבות את האישה, שאישה גם כן עושה תמורה. דתניה, לפי שכל העניין של תמורה אינו מדבר אליו לשון זכר, ממה סופנו לרבות את האישה שגם היא עושה תמורה? תלמוד לומר בלשון כפולה, ואם המר ימיר, מהכפל הלשון מרבים שגם אישה יכולה לתפיס בהמת חולין בקדושת תמורה. ורבנן, מאיפה הם ילמדו לרבות אישה? מהוו, מביאים. ורבי יהודה, הוו, אין לו איזה משמעות. ואם לא דריש, אלא זה הדרך של הפסוק. עוד משנה שכתוב הכל, והשאלה מה זה בא לרבות. הכל חייבים בסוכה. לעיתויי מים, מי זה בא לרבות? לעיתויי קטן שאינו צריך לאימו. קטן שכבר לא צריך לאימו, חייב לשבת בסוכה, מדין חינוך. מה זה נקרא קטן שאינו צריך לאימו? שכשהוא קם בבוקר, מקווים מאוד שזה לא בלילה, כשהוא קורא לאימא שלו באמצע הלילה שתבוא אליו, אז בשלב מסוים הוא מתייאש. אבל קטן שצריך לאימו, הוא לעולם לא מתייאש. עד שהאימא לא תבוא אליו, הוא ימשיך לקרוא אימא אימא. אבל ברגע שהוא מפסיק לקרוא, בשלב מסוים סימן שהוא כבר לא צריך לאימו, והוא חייב לשבת בסוכה. מאוד מעניין שהרב מבריסק מסביר, האחרונים מסבירים, שהסיבה באמת שקטן שצריך לאימו פטור מהסוכה, זה מכיוון שמצטער פטור מן הסוכה. אתה רוצה לחנך אותו למצוות סוכה, אבל אם הוא, כשהוא יקום בבוקר, הוא יצטרך את אמא שלו והיא לא תהיה בסוכה, כי הרי נשים פטורות מן הסוכה, והוא מאוד יצטער מזה, אז הוא לא חייב מלכתחילה לשבת בסוכה. דתנן, המשנה באמת אומרת, קטן שאינו צריך לאימו, חייב בסוכה. מה שכתוב, הכל חייבים בלולב, לעיתוי אימה עם מה זה בעל רבות, לעיתוי קטן, הוא יודע לנענע, הוא יודע להוליך קדימה, אחורה, למעלה, למטה, ימינה, שמאלה, הוא יודע את כל ההולכה של הלולב, שהוא חייב גם כן במצוות לולב. דתנן, קטן הוא יודע לנענע, חייב בלולב. הכל חייבים בציצית, מה הכל בא לרבות? לעיתוי מי, לעיתוי קטן הוא יודע להתעטף. אז תוספות מביא פירוש אחד, שהוא יודע להתעטף, הכוונה שהוא יודע לעשות את העיטוף עד השפם, כמו הסדר שמתעטפים בציצית. פירוש אחר, שהוא יודע לשים שתי ציציות קדימה ושניים באחורה. דתניה, קטן הוא יודע להתעטף, חייב בציצית. הכל חייבים בתפילין. מה הכל בא לרבות? לעיתוי מי, לעיתוי קטן, הוא יודע לשמור תפילה, תפילין משלושה דברים. קודם כל הוא יודע לא להיכנס עם זה לבית הכיסא, לשירותים, כמו שקוראים לזה. דבר שני, שהוא לא מוציא עם זה רוח מפי הטבעת. ודבר שלישי, שהוא לא הולך עם זה לישון. דתניה, קטן יודע לשמור תפילין, אביו לוקח לו תפילין, קונה לו תפילין. הכל חייבים בראייה. כל אחד מישראל חייב להיראות בבית המקדש. יש ראשונים שאומרים שגם זה כולל גם שצריך להביא קורבן עולת ראייה. שהרי אסור להגיע, לא להגיע ריקן, לא להגיע בלי, בידיים ריקות כשעולים לבית המקדש, צריך להביא קורבן עולת ראייה. אז כולם חייבים בראייה. מה בא לרבות המילה הכל? לעיתוי מי? לעיתוי מי שחציו עבד וחציו בן חורין. אדם שהיה עבד של שני אנשים ואחד שחרר אותו, עכשיו הוא עבד רק של אחד מהם. אז הוא, אמנם שכל עבד, פטור מלעלות לרגל, אבל הוא, מכיוון שהוא חצי בן חורין, חייב לעלות לרגל. ולרבינה דאמר, מי שחציו עבד וחציו בן חורין, באמת פטור מן הראייה, מה בא הכל לרבות? לעיתויי חיגר, אדם שהיה צולע ביום הראשון של הרגל, ונתפשט, הוא נהיה בריא ביום השני של הרגל, שהוא חייב לעלות לרגל, ביום השני לפחות, ביום השלישי. אני חלמן דאמר, כולן תשלומין זה לזה. זה טוב לפי הדעה שאומרת, שהרי יש היום טוב הראשון של הרגל, ואחרי זה יש את ימי חול המועד, או בחג השבועות יש את ימי השלמה. יש דעה שאומרת שהיום הראשון של חול המועד, לדוגמה, הוא תשלום ליום הראשון. אבל היום השני של חול המועד הוא תשלום ליום הראשון. זאת אומרת שכל יום הבא אפשר להביא את מה שלא הביאו ביום הקודם. אז זה מובן שאם אדם ביום השני נהיה בריא, אז עכשיו הוא לפחות חייב להביא את העולת ראייה. הוא חייב להביא את קורבן שלמים של חגיגה. לפחות יביא את זה ביום השני, יביא את זה ביום השלישי. אלא, למאן דאמר, כולן תשלומים לראשון, זה שיש לנו אפשרות להביא את הקורבנות של הרגל, שזה קורבן עולה של ראייה, שאדם נראה בבית המקדש, לא יראו פני ריקם, לא לבוא בידיים ריקות, אז הוא מביא קורבן עולה. ושלמי חגיגה, כי הרי אין שמחה אלא בבשר שלמים, אז שני הקורבנות האלה, אפשר להשלים, אם לא הביאו את זה ביום טוב ראשון, כל הימים שמשלימים זה במקום היום הראשון. אז אם ככה, אלא למען אמר, כולם תשלומים לראשון, אז מה שכתוב, הכל חייבים בראייה לעיתוי מים, מה זה בא לרבות? כי הרי אחד שהיה חיגר ביום הראשון, הוא פטור לגמרי מלהביא את הקורבנות של הרגל. כי הרי כל הימים הבאים של התשלומים זה תשלום ליום הראשון, אבל הוא ביום הראשון היה פטור בעצם. הוא לא היה צריך להביא קורבן. אז אם כן, הוא ודאי לא יצטרך להביא גם בימי ההשלמה. לפי הדעה שאומרת שכל יום הוא תשלום ליום שלפניו, אז זה לא שהחיוב זה להביא רק ביום טוב ראשון. החיוב זה להביא בכל הרגל. אם הוא לא הביא ביום הראשון, יביא ביום השני. לא הביא ביום השני, יביא ביום השלישי. אז באמת אפשר להגיד שאדם שהיה חיגר ביום הראשון, צריך להביא לפחות ביום השני. כי ביום השני הוא מתחייב, אם הוא לא הביא ביום השני, אז יום השלישי זה תשלום ליום השני. אבל אם אנחנו אומרים שרק ביום הראשון יש חיוב, והוא ביום הראשון היה פטור, כי הוא היה חיגר, אז אם כן, ודאי שלא נבוא לרבות שהוא חייב להביא ראייה. אז מה הכל חייבים בא לרבות? מה הכל חייבים בראייה בא לרבות? אומרת הגמרא, לעיתוי יישומה באחת מעיניו. שאדם שהוא עיוור רק בעין אחת, אבל עין השנייה הוא רואה, הוא חייב בראייה. ודלא כאי תנא דתניא. יוחנן בן דאווי אומר משום רבי יהודה, סומה, אדם שהוא עיוור רק באחת מעיניו, פטור מן הראייה, שנאמר, יש, שכתוב, ולא יראה, הפסוק אומר, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך אל פני האדון השם. שלוש פעמים בשנה אנחנו צריכים להיראות לפני הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יראה אותנו כביכול. עכשיו, כשלא כתוב לנו נקוד בספר תורה, אפשר לקרוא לא יראה, אלא יראה. אז הכתוב זה יראה, ואיך שקוראים את זה, זה יראה. אז דורשים ככה. יראה, יראה. הכתיב זה יראה, זה כתוב יראה, והקרי זה יראה, כמו שקוראים את זה. וזה בעצם הקש בין שניהם, בין היראה לבין היראה. כדרך שבא הקדוש ברוך הוא לראות אותנו שאנחנו באים לבית המקדש, כך הוא בא לראות, הוא בא שאנחנו נראה אותו בשני עיניים כביכול. מה לראות בשתי עיניים? הקדוש ברוך הוא כביכול הוא שלם. אז אף להיראות, ככה כל אחד מאיתנו, בשתי עיניו, היהודי צריך להיראות בשתי עיניו. אבל אם הוא עיוור בעין אחת, הוא פטור מראייה. אז אם כן, לפי יוחנן בן דאווי, בשם רבי יהודה, סומה באחת מעיניו פטור. אבל מה שכתוב הכל חייבים בראייה, זה בא לרבות סומה באחד מעיניו, לא כמו דעתו של רבי יהודה. והיא באה תימה, לעולם מה שכתוב הכל חייבים בראייה, להיתוי מי שחציו עבד וחציו בן חורין שהוא חייב לעלות לרגל. ודקקשי הלך דרבינה, שהוא סובר שהאדם הזה פטור מלעלות לרגל. לא קשיה, כאן שכתוב שהוא פטור מלעלות לרגל במשנה ראשונה. כאן שכתוב שהוא חייב במשנה אחרונה. מה זה משנה ראשונה ומשנה אחרונה? דתנן, מי שחציו עבד וחציו בן חורין, אז הוא היה עבד של שני אדונים, ואדון אחד שחרר אותו. אז בסדר, עובד את רבו יום אחד ואת עצמו יום אחד. יום אחד הוא עובד, יום אחד הוא משוחרר. דברי בית הלל. אמרו להם, בית שמאי, תיקנתם את רבו שבאמת הוא לא מפסיד את החצי של העבדות שהעבד חייב לו. אבל ואת עצמו לא תיקנתם, הוא לא יכול להתחתן עכשיו. לישא שפחה אינו יכול בגלל שיש לו צד שהוא בן חורין, הוא לא יכול להתחתן עם שפחה. לישא בת חורין אינו יכול. למה? בגלל שיש לו צד שהוא עבד. אז הוא לא יכול להתחתן עם אחת שהיא לא שפחה אלא שהיא בת חורין. ייבטל שלא יתחתן בכלל, והלא לא נברא העולם אלא לפריה ורבייה, שהעולם יתרבה, שיבואו הרבה אנשים בעולם, שנאמר לא תוהו ברעה. הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם שיהיה שומם, לשבת יצרה, שיהיה בו הרבה אנשים, הקדוש ברוך הוא יצר את העולם. אלא מפני תיקון העולם, כדי שהוא יוכל להתחתן אותו עבד, כופין את רבו ועושה אותו בן חורין, הוא חייב לשחרר אותו. הרב שעכשיו העבד הוא חצי עבד שלו, צריך לשחרר אותו, שהוא יהיה משוחרר לגמרי העבד הזה. אבל מה? האדון וכותב שטר על חצי דמיו, הוא לא צריך להפסיד את הערך של החצי עבד, הוא כותב לו שטר שהעבד חייב לשלם לו חצי מהערך של העבד בבוא הזמן, כדי שהאדון לא יפסיד, כדי שגם העבד הזה אחרי שהוא ישתחרר הוא יוכל להתחתן. כך טענו בית שמאי, וחזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי, שבאמת צריך לשחרר את העבד הזה. ועל זה באמת נאמר שמה שכתוב שחצי עבד וחצי בן חורין פטור מראייה, זה היה במשנה ראשונה שלא היו חייבים לשחרר, האדון לא היה חייב לשחרר את העבד. אבל היום שאנחנו יודעים שהאדון חייב לשחרר את העבד, אז אותו עבד, אפילו לפני ששחררו אותו, הוא בחזקת שיש לו רק אדון אחד, שזה הקדוש ברוך הוא. כי אם כיוון שהאדון שהוא חצי עבד שלו צריך לשחרר אותו, אז הוא כבר לא נקרא לגמרי משועבד אליו. עוד למדנו משנה שאומרת, הכל חייבים בתקיעת שופר. מה הכל בא לרבות? לעיתוי אימי, לעיתוי קטן שהגיע לחינוך, שגם הוא חייב לשמוע תקיעת שופר. דתנן, אין מעכבין את הקטן לתקוע ביום טוב. קטן שלא הגיע עדיין לגיל חינוך, לא צועקים עליו כשהוא תוקע ביום טוב בשופר, אם הוא רוצה. ועיקר הראיה שקטן שהגיע לחינוך חייב במצוות שופר זה מההמשך של המשנה, אבל מתעסקים עמהם, עם אלה שכבר כן הגיעו לחינוך, מלמדים אותם לתקוע בשופר עד שילמדו. לומדים מכאן שחייבים לחנך אותם במצוות שופר. עוד למדנו משנה, הכל חייבים במקרא מגילה. מה המילה הכל באה לרבות? ואותו דבר כתוב, הכל כשרים לקרות את המגילה ולהוציא אחרים מידי חובה. מה המילה הכל פה באה לרבות? שניהם, הכל באה לרבות, כן, לעיתוי אימי, מה זה באה לרבות? לעיתוי אי נשים. לפי רשי, הן יכולות להוציא ידי חובה אפילו הנשים. כתר רבי יהושע בן לוי, דאמר רבי יהושע בן לוי, נשים חייבות במקרא מגילה, והן גם מוציאות ידי חובה אחרים, שאף הן היו באותו הנס, כי הרי הגזרה של המן הייתה להשמיד, להרוג ולאבד טף ונשים גם כן. ובזכות הנס שהיה להם, אז היה הצלה גם לנשים, לכן הן חייבות גם במצווה של מקרא מגילה. עד כאן השיעור על דף ב'.